نتخيل. טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעורון קצר ממש, כמה דקות, כי אנחנו מתחילים את הזמן עכשיו, ואנחנו הולכים ללמוד עכשיו בישול במשך זמן די רחב. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לעשות תשקיף כללי. כלומר, כשמדובר על נושא גדול, לפעמים אדם הולך לאיבוד. ואני רוצה לעשות עכשיו סדר, לעבור מהר על מה זה ללמוד הלכות בישול. אז קודם כל אני צריך להקדים שאנחנו לא נלמד הלכות בישול לפי סדר השולחן ערוך. ולמה לא נלמד לפי סדר השולחן ערוך? כי השולחן ערוך לא כתב שולחן ערוך, אבל בטח לא את הלכות שבת, מתוך מגמה מתודית, אלא מתוך סדר היום של האדם. כשאתה לומד הלכות בישול בשולחן ערוך, אתה מגיע לסימן ריש נון ג', שזה הסימן הראשון שמדבר בהלכות בישול, והוא מדבר על דיני דרבנן, על שהייה של דברים, על חזרה בשבת, כל ענייני דרבנן. הוא לא מדבר על עקרונות של בישול. רק הרבה סימנים אחר כך, אנחנו בריש נון ג', כן? רק בעקבות הטור. אבל רק הרבה סימנים אחר כך, בשין י"ח, הוא יתחיל לדבר על בישול, על הגדרת בישול, מה זה בישול ומה זה בישול דאורייתא, ולמה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי את השולחן ערוך לא עניין הצד המתודי בדבר הזה. הוא הלך לפי סדר האדם בשבת. לפני שבת, אתה רוצה לשים דברים על הפלטה? כאן מדובר על איסורי דרבנן. אז הוא כתב את זה ראשון, בריש נון ג'. אחרי זה, בתוך השבת, הוא ידבר על בישול, יגיע לשין י"ח, אבל הוא יעבור הרבה דברים בדרך, עד שהוא יגיע לשין י"ח, והוא יעבור על הרבה סימנים אחרים, ועל ענייני מלבן וכושר, וכל מיני עניינים אחרים. הוא יגיע לשין י"ח. אנחנו נלמד בצורה אחרת, כמובן, שכמה שיותר, בתוך הסימן, נצמד את דברי השולחן ערוך, אבל מה שאנחנו הולכים ללמוד, זה בדרך הבאה. בהתחלה, זה על יסודות בישול. יסודות בישול, חלק מהם, כבר דיברנו, מה זה בדיוק בישול, ההגדרה המהותית, הלמדנית, היו קצת שיעורים יותר עיוניים, מה זה נקרא בישול, מהי דברים שגם לא דיברנו כל כך עולה בשיעורים, אבל קצת הזכרנו לאיזה רמה של בישול התבשיל צריך להגיע כדי להיות מבושל, בין דרוסאי, בישול מלא, מהי רמת החום של הבישול, יד סולדת, איך מחשבים יד סולדת, כל זה אפשר להגיד היה בשיעורי המבוא. לא על הכל דיברנו, אבל הכל היה בדפי המקורות. חלק מהמבוא, זה גם השיעור, הדברים הנוכחים שאנחנו הולכים ללמוד, על תולדות חמה ותולדות האור, שכל הדברים האלה למעשה מנסים להגדיר לנו מהו מקור החום לעניין בישול. ואני אסביר טיפה. כדי להתחייב בבישול צריך שלושה דברים. מקור חום שמחייב, רמת חום שמחייבת, ותוצאת בישול בתבשיל. מקור חום, השאלה היא מאיפה מגיע החום הזה. הוא מגיע מאש, הוא מגיע משמש, הוא מגיע מתולדות שמש, הוא מגיע ממיקרוגל, הוא מגיע מדוד שמש, מאיפה מגיע? זאת שאלה אחת, מה מקור החום? שאלה שנייה, מה הטמפרטורה? אנחנו יודעים שהטמפרטורה צריכה להיות יד סולדת, ובזה יש לנו שני גדרים שצריך לשים לב אליהם, בדרך כלל רגילים לדבר על יד סולדת בתור 45 מעלות צלזיוס, אבל באמת, יד סולדת של 45 מעלות צלזיוס, אנחנו לא בטוחים שזה יד סולדת. אנחנו יודעים שעד 45 מעלות צלזיוס, זה בטוח לא יד סולדת. לא בטוח ש45 מעלות זה כבר נחשב יד סולדת, ולפעמים אנחנו צריכים לחומרה לכיוון השני, להיות בטוחים שזה יד סולדת. אנחנו נדבר למשל בענייני בישול, שלדעת השולחן ערוך, נוזל שירד מיד סולדת הוא לא מבושל. 45 מעלות צלזיוס זה לא המידה הנכונה, כי לא בטוח שזה יד סולדת. כאן מקובל ללכת על בערך 70 מעלות צלזיוס. כלומר, בין 45 מעלות ל-70 מעלות צלזיוס, זה תחום שלא ברור לנו. פחות מזה זה בטוח לא יד סולדת, מעל זה זה בטוח יד סולדת. אז זה הדבר השני שיש כאן, הגורם של רמת החום. והדבר השלישי, לאיזה מצב הבאת את התבשיל? האם הבאת אותו לבישול קצת? הבאת אותו לרמה של יד סולדת, של בן דרוסאי, שזה שליש בישול או חצי בישול, מחלוקת רשי והרמב״ם, או הבאת אותו לבישול מלא? ומה ההגדרה בנוזלים? לאיזה מצב הבאת את זה בנוזלים? עכשיו, אנחנו צריכים את כל הדברים האלה ביחד כדי להתחייב על בישול. צריך גם מקור חום, גם רמת חום, וגם רמת בישול. אם למשל יש לך מקור חום של שמש, גם אם אתה תביא משהו לבישול מלא, זה לא נקרא בישול מהתורה. אתה צריך את שלושת הדברים האלה כדי שחשב בישול מהתורה. אז זה קודם כל המסגרת הראשונה שנדבר עליה, להבין בישול והשלכות היום, כמו שאמרתי, גם במיקרוגל וגם בדוד שמש וכו'. השלב הבא זה המשך של הדברים האלה, אבל אחרי שדיברנו על תולדות שמש, תולדות חמה, וזה אנחנו עוזבים את הכל, אנחנו נשארים באש. כל מה שאנחנו עכשיו מדברים זה אש. גמרנו את כל המבוא, אחרי שנגמור את המבוא, אנחנו נשאר באש. עכשיו, אש, יש כלי ראשון על האש, ויש כלים שונים, שעכשיו אנחנו נצטרך לדון בכלים השונים, שזה תהיה עוד פעם סדרה של כמה שיעורים. אז יש כלי ראשון על האש, ויש כלי ראשון שהוא שר מן האש. ויש כלי שני שלקחת מהכלי הראשון ושפכת לכלי שני. ויש כלי שלישי. כל הדברים האלה צריך להגדיר אותם. כלומר, אחרי שהלכת את המסלול של אש, כן? אנחנו הוצאנו כבר את תולדות חמה, תולדות, אתה עכשיו במסלול של אש, אז אש, אתה צריך לראות כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי. וכמובן שאחד הדברים שהוא פלונטר גדול תמיד, זה מצבי הביניים. הגדרת כלי ראשון וכלי שני. מה קורה בעירוי? מה קורה במצבי הביניים? ועכשיו נצטרך להקדיש כמה שיעורים למצבי הביניים. ומצבי הביניים זה גם עירוי. האם עירוי ככלי ראשון או עירוי ככלי שני? אבל יש עוד דברים במצבי ביניים. מצבי ביניים זה למשל גוש. יש לך תפוח אדמה חם. האם זה כלי ראשון? האם זה כלי שני? כל זה בהגדרת מקור החום, אבל בתוך הסעיף של אש. אם אמרנו שיש שמש ויש אש, בתוך אש, עדיין צריך להגדיר, אוקיי, זה צריך להיות אש ממש, כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, עירוי, גוש, כל הדברים קשורים למקור החום ולהגדרת מקור החום. השלב הבא הוא לגבי התבשיל. אז לגבי התבשיל, הזכרנו שתבשיל צריך להגיע לבן דרוסאי, לשליש בישול. צריך להבין מה קורה אם הוא הגיע לשליש בישול, ומה קורה בהמשך, בין שליש בישול לבישול מלא, מה קורה כשאדם עושה מנה חמה בשבת, שאולי היא מבושלת, אבל לא בישול מלא. איך אנחנו מתייחסים לדברים האלה? אז זה עוד שלב שאנחנו נצטרך לדבר עליו, על התבשיל עצמו. אז בתבשיל צריך לדבר על בן דרוסאי ועל בישול מלא. ועוד דבר שצריך להעריך הרבה בבישול, זה לגבי בישול אחר בישול. מה קורה אם דבר יתבשל פעם אחת והתקרר? האם אני אומר שהוא מבושל או אני אומר שהוא לא מבושל? בדבר הזה אנחנו יודעים, כל אחד שיודע קצת הלכה יודע שדבר יבש, גם אם הוא יתקרר הוא נחשב למבושל, ומרק קר נחשב ללא מבושל ואי אפשר לחמם אותו. כל הנושא הזה הוא פלונטר גדול שנצטרך ללמוד אותו, את דין בישול אחר בישול, ביבש, בלח, נצטרך להבין אותו ולהבין את הסברות ומה ההבדל בסברה בין יבש ללח, והאם כל הראשונים מסכימים לזה, ונראה שרוב הראשונים לא מסכימים עם זה. נצטרך להבין את שיטות הראשונים, נצטרך להבין את פסיקת השולחן ערוך והרמה שהיא מאוד מעניינת פה, מאוד מעניינת ומפתיעה. ואחרי שנבין את זה, נצטרך להגדיר מה נקרא יבש, ומה נקרא לך. וההגדרות כאן הם עוד פעם דורשות מאיתנו מחשבה, מה קורה אם יש דבר שהרוב יבש, אבל יש רוטב. האם אני מגדיר את זה כיבש או כלך? שזה דיון אחד, זה יהיה שיעור אחד. מה קורה בדבר שהוא ג'ל, שהוא רוטב קרוש? עכשיו הוא קרוש, אבל אחרי החימום הוא יהיה נוזלי. האם אני מגדיר אותו כיבש או כלך? זאת סוגיית אינפנדה, אינפנדה, בשולחן ערוך סימן שין י"ח סעיף ט"ז, שאנחנו נדבר על זה בעזרת השם. יש לנו בהקשרים האלה עוד קונה הגדרות, מה בדיוק מגדיר יבש, מה בדיוק מגדיר לך, ואנחנו נצטרך כאן להאריך, ויש עוד דברים שצריך לדון בהם, מה קורה למשל בכל האבקות. יש לנו תה, סקי תה זה דבר לא מבושל, אבל סוכר זה דבר מבושל, קפה נמס זה דבר מבושל, אבל עכשיו הם אבקה, אתה שם עליהם מים ואתה ממיס אותם. איך צריך להתייחס לזה? האם יש בישול בדברים האלה? אין בישול בדברים האלה? אז עוד פעם, עוד הגדרה שנצטרך, שהיא פועל יוצא של הגדרת יד, דח, יבש, והכל סביב בישול אחר בישול. חוץ מהדבר הזה, יהיה לנו עוד נושא בבישול אחר בישול, וזה בעקבות חידושו של בעל הירעים, שטען שלמרות שאין בישול אחר בישול, יש בישול אחר אפייה. אז נושא נוסף שיצטרך לדון הוא בישול אחר אפייה, אתה אפית ביסקוויט, האם מותר לך להכניס אותו לתוך כוס תה? והאם מותר לך לשים מצות בתוך מרק? וכל דין בישול אחר אפייה, שכל זה עוד פעם בגדר של בישול אחר בישול. אז הנושא הראשון שדיברנו עליו היה סודות בישול, אחרי זה דיברנו על הגדרת המקור החום, וחמה ואש, ובתוך אש, כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, עירוי. ואחרי זה דיברנו על התבשיל, וכל מצבי התבשיל, ובישול אחר בישול. אחרי שאנחנו גומרים את זה, יש לנו עוד דברים קטנים, אחד מהם זה מגיס. הוא לא קטן, אבל זה עוד איזה נושא שצריך לברר, כל מיני דברים נוספים, אתה מערבב תבשיל, מה הדין של כל מיני ערבובים ודברים נוספים. וכשנגמור את זה ועוד כמה דברים קטנים, אז נצטרך לעבור לדבר האחרון, וזה גזרות דרבנן בבישול. יש גזרות דרבנן בבישול, חכמים גזרו כל מיני גזרות בבישול. הסיבה העיקרית שחכמים גזרו, היא שמה יחטא בגחלים. אתה תבוא לחמם, בסוף אתה תערבב את הגחלים, ותעבור על איסור מבעיר, כשתערבב את הגחלים. במסגרת הזאת, יש לנו כמה מצבים. יש לנו דבר אחד שנקרא שהייה. זה אומר דברים שאתה שם לפני שבת. וחזל גזרו שלא כל דבר אתה יכול לשים לפני שבת, ותלוי אם זה גרוף וכתום, לא גרוף וכתום. כל זה תחילת פרק שלישי במסכת שבת, וכל זה סימנים ריש נון גימל ואילך. כל מה שדיברנו עד עכשיו היה סימן שין י"ח. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה סימן ריש נון גימל. אנחנו עכשיו עוברים להתחלה לריש נון גימל. אז כל הדברים האלה שהיה לפני שבת. יש לנו חזרה, כלומר דבר שהיה על הפלטה, הורדת אותו ואתה רוצה להחזיר. גם זה שלא דרבנן, מחזק כמבשל, נראה כמבשל, כל מיני גזרות דרבנן. יש לנו דבר שלישי של נתינה לכתחילה, אתה רוצה לשים במקרר, לשים לכתחילה. יש לנו דבר רביעי שזה התמנה. כל הדברים האלה הם גזרות דרבנן במישול שאנחנו נצטרך לדון בהם, והסדר שנעשה הוא מאוד משמעותי, אני הרבה פעמים רואה אנשים מתבלבלים בכל מיני דברים שאומרים טוב, אנחנו נשים בפלטה, קומה על קומה, ואז האם אפשר לחמם ככה מרק? ברור שאי אפשר, כי קודם כל אתה צריך לעבור את השלב הראשון, להגדיר מדאורייתא. זה בישול או לא בישול? אם אתה מגדיר שזה בישול, זה לא יעזור שתשים קומה על קומה. קומה על קומה זה אחרי שהגדרת שזה לא בישול, אז אתה אומר, איך אני מתגבר על גזרות דרבנן? אחת השיטות זה קומה על קומה. אבל אתה חייב קודם כל להתגבר על כל החלק הראשון, ולהבין שאין כאן הגדרת בישול מדאורייתא. אז תעבור לחלק השני של גזרות דרבנן. וכשלא לומדים את זה בצורה מסודרת, בסוף יוצא צ'ונט אחד גדול, שגם על צ'ונט צריך לדבר אם זה יפה שולח, יוצא צ'ונט אחד גדול ולא יודעים בדיוק מה לעשות. והיה חשוב לי עכשיו לעשות לכם את התשקיף הזה, אני חושב שהתשקיף הזה מאוד עוזר. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד הלכות בישול, ועכשיו אתם יודעים מה המסלול. עכשיו נתחיל לרוץ מההתחלה, אבל יש לכם לפחות את המסלול, שיהיה לכולם זמן טוב ולימוד טוב ועזרת השם יתברך.